ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, קהל ויטל אברכה שבכיכר המדינה. פרק ה-NBA הזה בשיתוף החברים שלנו, מאלטשולר שחר. שמעו, רובנו יודעים כל כך הרבה דברים, כמו כמה פעמים זכה סטף קרי ב-MVP, כמה נקודות למשחק עלה דני אבדיה, החלמה מהירה דני, לפני הפציעה, וכמה אליפויות יש למייקל ג'ורדן. כל זה אנחנו יודעים. אבל כשזה נוגע לנו, לאחד החסכונות החשובים והקריטיים בחיינו, אנחנו פתאום לא כל כך יודעים מה איפה וכמה, נכון? אתם יודעים מתוך שינה, גם עמית יודע, מהו רגע הכדורסל המרגש שהוא ראה אי פעם. אבל מה עם הפנסיה שלכם? את זה אתם פחות יודעים, נכון? חברים, אל תראו בזה כהמלצה, תראו בדברים האלה כקריאת התעוררות. לדעתי, בטח בתקופה הנוכחית, חשוב מאוד לדאוג לעניין הזה. לא מחרתיים, לא בעוד שנה. למשל עכשיו, כשאתם מאזינים, זה תמיד זמן אחלה. זה בדיוק הזמן להתעורר, גם אם לא ישנתם בלילה בגלל שצפיתם בגולדן סטייט נגד וושינגטון. זה הזמן להתעורר, לבדוק את הדברים ולהצטרף לפנסיה של אלטשולר שחם, בהליך פשוט ומהיר מהנייד. אתם יכולים להיכנס לאתר של אלטשולר שחם, as-invest.co.il, אתם יכולים לפנות בעמוד צור קשר, אתם יכולים להתקשר כוכבית 5054 לשירות הלקוחות שלהם, כדי לקבל מענה לכל השאלות. בפעם הבאה, כשתשמעו אותי צועק, כמה פעמים זכה? סטף קרי ב-MVP, ותרצו לצעוק לי בחזרה. פעמיים, פעמיים. אולי תוכלו גם לצעוק שהפנסיה שלכם באלטשולר שחם. ולכל אלה שאהבו את הטריוויה, התחרות, הפעילות שלנו, בשיתוף אלטשולר שחם שנותנים את הפרסים, אז הנה, הייתה עוד, וביקשו עמית, שגם החבר'ה של הכדורסל רוצים. ומגיע לכם, אוקיי? אני יודע שחלק מכם זה אותם חבר'ה, אבל מה אכפת לכם? בסדר? הפודיום שואלים, אתם עונים, אלטשולר שחם מפנקים, יאללה בואו נראה אתכם, מה באמת אתם יודעים? מה היה הרגע הכדורסל הכי מרגש, מסעיר, משמח שראיתם בחייכם? זה יכול להיות בארץ, בחול, כל דבר. רגע כדורסל הכי מרגש ומסעיר שראיתם בחייכם. זה יכול להיות NBA, זה גם יכול להיות פחות מקצועני. בואו תספרו. אז אתם יכולים רגע לעצור, ללכת לפייסבוק, עמית כבר העלה פוסט, ולהגיב. אבל עמית, תזכיר, רק בפוסט אפשר להגיב. זאת אומרת, אם מישהו משתף את זה והכל, אתם צריכים ללכת לפוסט המקורי, אוקיי?
גם אנו... לא להגיב לנו בסטורי, רק בפוסט.
אתם יכולים להגיב בסטורי, אבל גם בפוסט, אוקיי? ענו על השאלה בדרך הכי מיוחדת ומקורית, ספרו לנו על החוויה, על הרגע הזה, מה שלא יוצא לכם מהראש, ואנחנו ניתן לזה את סוף השבוע, עמית, אוקיי? ניתן לזה את סוף השבוע, ועד יום ראשון בבוקר, לפנות בוקר, נגדיר את יום ראשון ב-6 בבוקר, כדדליין שלנו. עמית יקום ב-6 בבוקר, וינעל את התחרות, את הפוסט, וצוות הפודיום יבחר את התשובות המעניינות ביותר, הזוכים יקבלו חולצות נבחרת ישראל חתומות מכדורגל, על ידי כל השחקנים, וכדורים חתומים, מתנת אלטשולר שחם, צול הדרך, גם התשובה שלי, עמית, אני אצרף אותה מתישהו, לתגובות. ואני יודע שכאילו נראה לך שאני לא יכול לזכות, אבל אני לא כזה בטוח, זה נכון. אני חושב שאם התשובה שלי תהיה הכי טובה, מגיע לי, אני נבדוק את זה. אוקיי? אז רק נבהיר, הזכייה תיקבע בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של צוות שופטי הפודיום, בהתאם לתגובה המעניינת ביותר. פרקים שאלו, תבדקו בפיד, היה מלא ענייני סופר ליג, לשחרר את הדוב עם רשף שי, אחד הפרקים הגדולים שלהם, אני יודע שאני אומר את זה כל הזמן, אבל תבדקו אותי, תצאו נגדי, תגידו שאני טועה. אני מזכיר לך גם, עמית, שב-28 באפריל, יום רביעי, בעצם הקרוב, שאתם מאזינים לזה, הופמן ואני ופפ ופוצ'טינו נפגשים בפאב הברזל 36 ברמת החייל לפרק לייב של הפודיום, ואז גם שאלות, ויש קהות, חידון באפליקציות, אתם תורידו אפליקציה וכולנו נעשה חידון בזמן אמת, ומי שיפסיד, וואו וואו, יש מצב שסוקלים אותו באבנים, וזה משהו רציני כאילו. אז יש עוד קצת כרטיסים לאופמן, שבוע אחרי זה יש אוזן, אז להסתכל בלינקים בכל זה. כולם יכולים לבוא, אגב, הם הודיעו, קורונה ווייז, כולם יכולים לבוא, רק תהיו בריאים. אני חושב שסיימנו, תלפז כבר על הקו. יש עוד משהו שצריך להגיד? טיק טוק, אמרת? אינסטגרם? מה עוד? זה ארוך כבר.
טוויטר?
זה ארוך, אני אוריד לפחות 2 דקות. נו?
יוטיוב?
זהו?
איתי תן בראש.
אהלן, ירון טלפז.
אהלן, מה קורה?
לילה מבאס, מה נגיד לך? לילה מבאס. כן, אנחנו באמת עוד שנייה נגיע לדני ולפציעה, שלפי, אני אומר, כן, טלפז הוא איש מועדון, אבל אני יכול לספר שוואוג', עיתונאי שאנחנו די מחזיקים, אינו בקטע של האמינות, הוא כמעט ולא נפל. הוא אמנם לא חשף את הפציעה שלי, אבל הוא סיפר שהצילומים בקרסול ימין, זה ציוץ מהלילה, של אבדיה מראים hairline fracture, שבוא נגיד, זה נראה גמור. ה-MRI הוא מחר, כותב וואוג', שזה בטח היום. לא יצטרך ניתוח, כותב וואוג', אבל העונה די גמורה. טלפז, גם אם יודע יותר מדי פה, אנחנו לא, אין מה לעשות, הוא לא יכול להגיד, אבל טלפז כן יודע להסביר לנו על ההרליין פרקצ'רים, אני זוכר שהוא הסביר לי, וזה לא, זה לא הדבר הכי קל, אני רק אנצל את ההזדמנות, כדי שדני, אם הוא קצת מבואס, אז שידע שגם הקבוצה בעלייה, ועוד מעט על זה כן נרחיב קצת, וגם המאמן ברוקס דיבר עליו מאוד יפה, ולפחות הפציעה שלו, קרתה לו בזמן שהוא שחקן כדורסל וקצוען, ולא כמו הפציעה שלי, שאני כבר אגיד לכם, כן, אין לנו הרבה זמן היום, אז אני אעשה את זה ממש קצר, אני לא אגנוב זמן מסך, אבל כל יועץ תדמית היה אומר לי, אל תספר. אבל אני מרגיש שאתם צריכים לדעת. אז אני לא רצתי, לא נפצעתי בריצה, ולא נפצעתי במשחק כדורסל, הייתה לי גם פציעת כדורסל מביכה לפני שנתיים, אבל זה לא זה, ולא נפצעתי גם כש... שחקתי כדורגל, שום דבר. אני נפצעתי בגן שעשועים. גם לא נפצעתי בגן שעשועים בזמן שאני מטפס הזה למשהו מטורף, או רץ בטירוף, אתה יודע, קילומטר מצטבר ופתאום קרה משהו. לא. הבת שלי הייתה בצד השני של הגן שעשועים, והסתכלה עליי, ויש לנו קטע כזה, שכאילו אני כאילו בא לרדוף אחרי, או בא לרדוף אחריי, ואז כאילו צוחקים וכאילו נבלים וזה וזה. היא עומדת איזה 15 מטר ממני, אפילו לא מטר ממני. ואני בא לעשות תנועה כאילו אני בא אליה. עכשיו, אני חייב להגיד סוגריים לפני שאני מגלח את הזה, אני בן אדם עמית. אני לא פצען, אני לא שברירי. גם כשאני לא בכושר, ועכשיו אני מודה, אני לא בכושר. לא בכושר של קורונה, כמו שהייתי בסי בקורונה. ועדיין תלפז, אני עושה תנועה, מזיז את רגל, לא זוכר איזה לקראתה, זהו, אפילו לא ריצה. ופתאום, אם יש פיזיותרפיסט בקהל, ופתאום, בום, אני שומע פיצוץ בשוק. שומע. ומרגיש, פיצוץ בשוק. מאז, זה היה לפני 14 שעות בערך, אני לא יכול ללכת. עמית לא ראה, אני ראיתי אותו פה בחנייה, חיכיתי שהוא ימשיך הלאה, ואז דידיתי, 100 מטר עשיתי באיזה 7 דקות. יופי איתי שיש פה מדרגות גם, תודה. אבל אני... זהו, זה היה פציעה הביכה שלי, רץ אחרי, אפילו לא רץ, כן, עושה תנועת פייק, ריצה לבת שלו, בגן שעשועים, מתפוצץ לי השוק. דיברתי עם מומחים, אחד מהם זה טלפז, וגם עם חבר רופא, וגם עם הופמן, ולפי הערכת רוב האנשים, הרעש ששמעתי, אם שמעתי, הוא לא טוב, אבל נקווה שאני כאילו הקצנתי, שזה היה רגע מאוד כואב, ואני הגזמתי את מה ששמעתי. בכל מקרה, אשתי שהיא רקדנית בלט, שהיא תמיד יורדת עליי, די אין לך כלום. אני אבוא אליה בלי ידיים, בלי רגליים, ראש ביד, אין לי אפילו להחזיק את הראש, הראש ליד הגוף, והיא תגיד, סתם אין לך כלום, תרגיע, אבל אתמול בלילה היא כזה אמרה לי, תשמע, זה שכואב לך גם כשאתה לא עושה תנועה ולא דורך על הרגל, זה קצת לא בסדר. אז זהו, סיפרתי את הסיפור הפציעה המביך שלי, ועכשיו אבדיה יכול לבוא ולהגיד, שמע, העונה שלי נגמרה, זה מבאס, זה הכל, לפחות נפצעתי, משהו שאני... שכבוד, כאילו, אני עבדתי ונפצעתי בעבודה שלי. אני עשיתי תנועת פייק ריצה לבת שלי ואני לא יכול ללכת. מביך, פשוט מביך. אופמן רץ אתמול 55 קילומטר בלי רגל. אני עושה זה. מביך. אל תאזינו, תרדו. יאללה. תלפז, ביי. אין לי איך להמשיך את זה. נחזור לדני. אם יש פיזיותרפיסטי בקהל, אז נא לפנות. אף פעם לא הייתי. הנה, זו הוכחה שאני עמיד. אף פעם לא הייתי אצל פיזיותרפיסט. אין לי מספר של פיזיותרפיסט.
תמיד יש פעם ראשונה.
תלפז, מצטער שהיית צריך לשמוע את כל זה.
מה? תרשה לי להתייחס בקצרה לשתי הפציעות.
מניאק.
אז עם הפציעה שלך, בוא לא נטריד את המאזינים.
לא.
יותר מדי. אני אשלח לך, יש לי כמה חברים ומומחים, פיזיותרפיסטים. יש רק דבר אחד אני אגיד, יש את הגישה של עולם הספורט, היא גישה אגרסיבית. קצת כמו של אשתך, המאוד חכמה, כך נשמע.
כן, כן.
אני, אתה יודע, אנחנו פה מרבבים את סיפורנו האישיים, המאוד לא חשובים, אבל אני רץ, ואני לא יודע אם אתה יודע, אבל אני מנסה לעשות קריטריון אולימפי לטוקיו.
אני יודע, וזה מבאס אותי.
כן, ואני נקעתי את הקרסול לפני 4 שבועות, וכמובן שעליתי פה ומיד אמרתי זה high ankle sprain, כן? למה? כי זה הרגיש, כי הכאב הוא 2 סנטימטר מעל ה... אתה יודע, מעל ה... אבל לא, לא, לא כך הדבר. זה ankle sprain רגיל ואפילו לא חמור. עכשיו עד עכשיו כואב לי, אבל אני חייב להגיד שאחרי 6 ימים, בעידוד המאמן הריצה ואנשים משוגעים מעולם הספורט, השיקום שלי היה לרוץ את זה. פשוט אני רצתי...
run it off.
אני כבר על איזה 150 קילומטר בשלושה שבועות האחרונים, של ריצה כמעט כל יום, כמובן בהתחלה מאוד איטי, אבל אני עכשיו כבר מעלה עומסים, אז אני מסיים בזה, כי אני מחר כבר רץ באיזשהו מרוץ, כנראה לא יש בורסים שם, אבל מקווה לעבור את זה בשלום, ובקרוב למהירויות שרציתי, ולגביך, תהיה מוכן לשיקום אגרסיבי, או שתהיה בה, אתה יודע, אם אתה אזרח רגיל, אז בדרך כלל שבועיים אל תעשה כלום.
לא, אל תגיד, אני בדיוק אתמול הבטחתי אחרי הפרק באופן שאני חוזר לרוץ, אני לא מסכים.
אם אתה ספורטאי, אז הולכים, רואים מה הסיפור, ומיד מתחילים שיקום. שיקום זה אומר בכאב, לוחצים על הכאב ועניינים, אבל שוב צריך להבין מה זה הפאק הזה ששמעת. זהו, אין פה מה להגיד. לגבי דני,
זהו, יאללה, בוא נעבור. גם על דני נדבר, נו בסדר, תלפסה.
בסה, באמת, כי הקבוצה רצה יפה, והוא חלק חשוב מזה, וההגנה שלו, אני באמת חושב שהוא בזמן האחרון הפך לאחד משחקני ההגנה הכי חשובים בקבוצה, ממש רואים את זה. התקפית, ראינו כל הזמן את העליות והירידות, ואנחנו פשוט, אתה יודע, אני פה בכובע של הוויזרדס, נחכה ל-MRI קודם כל שיהיה היום, ואחריו יהיה את האבחון המדויק. זהו, מבאס, העונה הסדירה נגמרת עוד כ-4 שבועות, קצת פחות אני חושב.
והם יכולו, הם בקצב של, אתה יודע.
הם כרגע מקום עשירי, כאילו אנחנו, אני אומר.
אתם תהיו בפליין אולי.
כן,
כרגע זה בטח בקצב הזה, גם קודם כל, בניצחון שישי רצוף. אז בכלל, שמע, מבאס, ממש מבאס, ואני יודע שיש הרבה כאלה שכל השנה עוקבים וצוחקים על השורה הסטטיסטית שלו, על זה שמחברים בכלל שורה סטטיסטית של דני אתה יודע, ל-30-40 נקודות באותו ערב של ווסטברוק, ביל, וזה כאילו קל לנו, זה אני כבר אמרתי, כבר התייחסתי לזה. אני מבין את הטירוף סביבו. כיף שיש טירוף סביבו. עדיף שיהיה מישהו עם טירוף סביבו, ושקצת החבר'ה פה צוחקים על זה, מאשר שלא יהיה בכלל סיכוי לפוש כזה. 6.3 נקודות, אם הוא מסיים את העונה הסדירה, זה ככה, עם 6.3 למשחק, 4.9, 5 ריבאונדים, 1.2 אסיסטים, הרבה עליות, הרבה ירידות, כמו שאצל כל רוקי, שהוא לא מגה סופר סטאר שהוא מתחיל, היו הרבה משחקים שזה היה מתחת לציפיות, היו הרבה משחקים שאתה אומר, וואלה, טוב, הוא לא מעז, היו הרבה משחקים שאתה אומר, הקבוצה לא טובה בשבילו, ובסך הכל, בסך הכל, אני חושב שזה עונה שהוא, אני לא יודע אם אגיד לך, היה כאילו זה מה שהוא רצה, אבל אני זוכר שקספי היה פה, אלה בערך המספרים שקספי אמר, נכון, עמית? זה בערך
אמר,
זה.
אמר, 7 נקודות.
אמר, משהו כזה.
חמישה ריבאונדים.
אני זוכר שגם תלפז עוד לפני שהוא חצה את הקווים מלהיות חבר שלנו לחבר של הוויזרדס. זה גם מה שתלפז, המספרים בערך שאתה אמרת. כאילו הנקודה החיובית היחידה, כאילו, אתה יודע, אנחנו עוד מעט נדבר על מישהו שפציעה ומנוחה עשו לו טוב, אומנם זה לא אותו דבר ולא אותו גיל ולא אותו זה, אבל דני צעיר, זה כן פציעה שחוזרים ממנה, חוזרים בסדר, ונחכה, אתה יודע, תלפז, אולי יתרון זה שבגלל הזיות ולוז קורונה, אז העונה הבאה מה, אמורה להתחיל טיפה יותר מוקדם, לא? כאילו לחכות עבורו, כמה יהיה לו, אני יודע, חצי שנה, קצת פחות, עד משחק ה-NBA הבא שלו, אני חושב.
סוף אוקטובר
זה, אז בול חצי שנה. Get well soon!
כן, הכיוון הוא שהעונה הבאה תתחיל בזמן וכרגיל, ועם
אולמות
מלאים, בדיוק. עם אולמות מלאים וקהל מלא. זה הכיוון, ובואו נשמור, אתה יודע, אנחנו נעשה את הסיכומים כשהכל יהיה רשמי.
נכון, אני הייתי חייב בגלל כובעי כלא מהוויזרדס, אז הייתי חייב.
עכשיו,
גם על הוויזרדס אנחנו עוד נרחיב עוד, אבל כן, בוא רגע נתייחס, כי היה משחק מול השחקן שהוא נושא הפרק שלנו, אז עמית, כי תלפז הוא איש מועדון, הוא עוד מעט ירחיב אחריך, אבל אתה לא רק שאתה, טוב, גם אתה איש מועדון למעשה. אתה פשוט, במקום שמשלמים לך, אתה משלם להם, על מרצ'נדייס, על ליג פאס, על כל מיני דברים כאלה, אז איך אתה מסכם ריצה 6 משחקים, מעונה שהייתה נראית די מחרידה, פתאום זה עונה, שוב, לא מדהימה, אבל פליין, זה תמיד נותן לך משהו, מאזן כרגע 25-33, חצי משחק, כן, חצי משחק מעל טורונטו שמחוץ לפליין, משחק אחרי אינדיאנה, שבמקום התשיעי, זאת אומרת, אם אתה רוצה קצת להתקדם.
הם יכולים.
בוא תן, תן.
אני יכול, אינדיאנה ושרלוט בירידה, כמו שאנחנו רואים, אז...
כן.
אינדיאנה ושרלוט בירידה, כמו שאנחנו רואים, אז אפשר באמת, אנחנו רואים שאפשר לעקוף אותם. מיאמי זה קצת רחוק, אבל באמת זה... שיקגו קצת מפתיעים אותי, האמת, אחרי שהם הביאו את ווצ'ביץ' וכל זה, פתאום הם מדרדרים קצת. אנחנו רואים שביל משחק טוב, ווסטבוק משתפר, למרות התשעה עיבודים הלילה. אבל זהו, זה, נראה שזה מתחיל להתחבר. ברטנס גם היה לא רע. יותר מפליין, אני לא חושב שיכול לקרות, אבל... לפחות זה, אתה יודע, לא מסיימים בשלושה האחרונים כזה, כמו שהיה רוב העונה, איפה שהם האזורים האלה, וזה יהיה...
כיף לך?
כן, עכשיו כיף לראות אותם.
מה כיף? ווסטברוק, ביל, ביחד,
זה... כיף לראות קבוצה מנצחת.
זה הכל, נו.
זה הכל, כן. הם בריצה טובה.
תלפז, תשלים, ממה שאפשר. מה החוויות שלך בחדר הלבשה אחרי משחקים?
לא, אני מסכים, אגב, קבוצה מנצחת זה הכל. יש הגנה הרבה יותר טובה, כבר תקופה. אני חושב שגם בהתקפה יודעים הרבה יותר כל אחד את התפקוד שלו. לא הזכרנו, אני חושב שדניאל גפורד הכניס שינוי, אחד הטריידים הכי משמעותיים שהיו בטריידי דדליין. מדברים תמיד, ווצ'ביץ' זה שם גדול, אבל באמת הוא הגיע לשיקגו ולקח לו זמן להתאקלם, ועכשיו גם זאק לוין נפצע, וסך הכל, אז אכזבה, אין ספק שם. ובצד של הוויזרדס, גפורד נתן את האלמנט הזה של מה שאנחנו קוראים כבר בשנים האחרונות, the dunker spot, כאילו מישהו שבא ויש את האיום הזה של הלוב, והרבה פעמים האיומים האלו, הם שעושים את כל ההבדל בריווח, ווסטברוק בכושר אדיר, אי אפשר להגיד את זה אחרת, וברטנס ברגע שהשלשות התחילו להיכנס באחוזים המוכרים, והוא כבר שוב מעל 40% זעונתי, אז שוב, הריווח שונה לגמרי, אני חושב שראול נטו נותן עונה התקפית מצוינת, לופז, קיצור, באמת הכל הסתדר בתקופה האחרונה, יחד גם עם, פעם שנייה אגב העונה, שזה קורה דווקא במסע בחוץ, בחוף המערבי, אבל הרבה פעמים קבוצות מדברות על זה, שדווקא כשהם בחוץ, יש איזה משהו של הביחד הזה, שהוא משנה את הרבה דברים. זהו, יש ביטחון, ותהיה פה, יהיה מאוד מעניין לראות, איך הריצה האחרונה של הישורת הזו, מגיעה. צריך, כמו שעמית אמר, צריך להגיע, עד למקום שמיני כדי, האמת לא, בעצם גם בשמיני יש לך פליין, אבל כמובן שאם אתה בשמיני אז יש לך שני משחקים לשחק ולא רק אחד. אז נראה, נעקוב, נמשיך לעקוב ולהתקן.
יש לנו שאלה על הוויזרדס, אם משאירים את הסגל, מה צריך לחזק לקראת העונה הבאה?
אני חושב שצריך לחזק את מערך התקשורת. התקשורת, גם, אבל...
בעברית.
זהו, בעברית. בעברית. אני חושב שצריך להוסיף כמה חבר'ה לשם. אני חושב שיש מקום בתקרת השכר, אפשר להעביר את ביל, אם צריך לפנות קצת. יש שני אנשים שאני יכול לחשוב עליהם. שני אנשים. כן, תלפז, אבל אם בא לך להגיד גם בכדורסל, אז סבבה.
אני אגיד ברמת הכדורסל, אני חושב, אני אגיד איזה משהו שהוא קלישאתי, אבל אף פעם אין מספיק קליעה. ואני חושב שהדבר הראשון, או שאולי הכי חסר, זה פשוט עוד שחקנים של קליעה משלוש, זה הדבר אולי הכי חזק שלהם. אז זו סתם ככה כתחושה, אני כנראה אראיין את ה-GM של הקבוצה, טומי שפרד, כחלק מהפודקאסט של הוויזרדס, שבוע הבא.
אתה מבין, הוא משוויץ שהוא לא צריך חיזוק בעצם, אתה מבין?
יהיה אפשר שם, אני גם אשאל אותו את הדברים האלו.
תקשיב, תלפז, אני אומר לך באמת, זה לא יהיה ישראלי אם השאלה הרביעית שלך תהיה עלינו. לא מבין הבא. ליסטן. I know some guys, you know, they want to come. אוקיי, וכדורסלית, בא לך ל...
לא, אני הייתי כדורסלית.
צריך קלה שלשות.
נהייתי קלעי שלשות, אני חושב שזה הדבר, ברגע שההגנה התייצבה, ושוב, גפורד הוא מאוד חשוב, צריך לזכור שבעונה הבא תומאס בריינט חוזר, אז פתאום יהיה אותו ואת גפורד, שזה שני חמישים אתלטים, שמאוד עוזרים, ויש פתאום מה שנקרא rim protection הגנתית, אז ועם השיפור שקרה הרבה אצל דני, שפתאום יש מישהו ששמים אותו על הכוכב של הקבוצה השנייה, ומשיגים עצירות. אז אני חושב שזה הדבר העיקרי מבחינתי.
הפסקה קצרה קצרה, ואז האם אנחנו חוזים ברגעים הכי טובים בקריירה של סטף קרי? איזה קליק בייט, תישארו עמנו. הפסקה קצרה, ספר לכם על החברים שלנו מ-R&D משכנתאות. הם אוהבים בפרק NBA, כי זה אותיות באנגלית, R&D, R&D, NBA, NBA, אוקיי, הפרק בשיתופם. קטע זה מוקדש ומכוון לכל מי שיש לו משכנתה, וגם למי ששוקל לקחת. אתם חייבים יועץ משכנתאות פרטי. אדם שקונה משכנתה ואין לו יועץ, הוא בעצם נותן לבנק לייעץ לו. זה כאילו שהסוכן של סטף קרי ייצג את גולדן סטייט ולא את סטף. איך להזזל זה יכול לקרות לו? או זה מוזר, אוקיי? משכנתה זו הרכישה הכי גדולה שתעשו בחיים, תנו לאיש מקצוע מטעמכם או מטעם סטף לייצג אתכם. כבר יש לכם משכנתה? אפילו יותר טוב. היועצים של R&D יחסכו כסף גם לכם. פנו אליהם, יחסכו לכם כסף מהמשכנתה הקיימת, עד כדי כך הם בטוחים בעצמם, פועלים בגישת לא חסכת, לא שילמת, וגם הבדיקה, המיתוס, הבדיקה בחינם. אין לכם מה להפסיד, אבל וואו, כמה שיש מה להרוויח. סיפרתי לכם כבר על הרבה סיפורים, אני מזכיר לכם את אחד מהם, בחורה בשם בדוי, אוקיי? פשוט לא נעים כאילו לחגוג איתה את זה, אבל 300,000 שקל הם חסכו לה במשכנתה. 300,000, זה יותר עם משכורת של סטף, אתה מכיר את אלה שמשקרים בפרסומות? 300,000 שקל זה יותר מה שסטף מרוויח ביום, גם לא בטוח. אבל זה הרבה כסף בשבילנו, אוקיי? בני תמותה. אז 077-270-6878, 077-270-6878, או חפשו משכנתה הפודיום בגוגל. התקנו שהגעתם דרכנו, דרך הפודיום, תקבלו 10% הנחה, יאללה, מהרו, הכסף שלכם כן מחכה לכם על העצים, תתחילו לקטוף אותו בחזרה, בחזרה לטלפה. אהבתי את זה מאוד. התשובה לדעתי היא כן. טלפז, אתה לא תאמין. אני הכנתי קצת דברים. הכנתי למה לדעת, קודם כל רק נפתח בזה, שטלפז ואני מאוד מפחדים להגיד משהו, ולאחריו לצאת אידיוטים כי הכל משתנה. אוקיי, ראיתם את זה כבר כמה פעמים, מסדנו על שם זה פינה, כדי לקסטח את עצמנו, ואתמול, כשהחלטנו שחלס, הגיע הזמן לתת לסטף לא דקה, אלא לתת לו נושא, יענו, סטף אמור, כאילו, הכותרת, טלפז כזה זרק, בוא נראה רק מה יהיה הלילה. ואני אגיד לך את האמת, טלפז, אני שמח שזה מה שהיה הלילה, כי עכשיו אני לא צריך לפחד שאחרי כל מה שנגיד על סטף קרי, ואני מזהיר, זה הולך להיות דביק. אז פתאום אנחנו לא צריכים לפחד שתהיה הופעה פחות טובה שלו ונצא טמבלים. כי הנה, הייתה הופעה פחות טובה שלו. אני לא יכול לצאת טמבל. אני אומר את הדברים האלה למרות ההופעה, אתה יודע, 18 נקודות, פתאום פושר, 7-25, פעם ראשונה שהוא לא קולע 400 במשחק, אבל הסטרץ' האחרון של סטף, שאני יכול לקחת אותו, אם תרצו אפילו, היה עוד פעם אחת 18 בסטרץ' הזה, זה נגיד 14 במרץ. אבל נגיד, אם אתם ממש 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 אומרים, וואלה, 18 זה לא, אל תכניס לי 18 לסטרצ'ים, אז אני אקח אתכם ל-30 במרץ, ואני מצטער שנאמרים פה מספרים, אבל ב-30 במרץ, נגד שיקגו, סטף קלה 32, מסר 6 אסיסטים, קח 5 ריבאונדים, 6-14 ל-3. בשני באפריל, משחק אחרי זה, 36 נקודות, 11 ריבאונדים, 13-13 מהקו, 5-11-3. משחק אחרי זה, 37 נקודות, 5 ריבאונדים, 10-12 מהקו, רק 3-12-3. אני גם אומר את המשחקים, את הרגעים הפחות טובים. משחק אחרי זה, 41 נקודות, 8-9 מהקו, 5-10. משחק אחרי זה, 5-13-3, 32 נקודות. משחק אחרי זה, 8-15 ל-38 נקודות. משחק אחרי זה נגד דנבר, אוקיי? 10-18 ל-3. אני לא מקריא עכשיו עונשין, כן? מ-3 זה אומר מעבר לקשת. 10-18. אוקיי? 15-16 מהקו, אם אתם רוצים גם דיוק. 53 נקודות סולידיות נגד דנבר. משחק אחרי זה, 42 נקודות, 11-16 ל-3. משחק אחרי זה, 33 נקודות פושרות. משחק אחרי זה, 47 נקודות, 11-19 ל-3. משחק אחרי זה, 49 נקודות, 10-17 ל-3, 11-12 מהקו. והלילה באמת תצוגת נפל, כי טלפז ידע שאנחנו הולכים לדבר עליו, ואני גם חושב שהוא בעל מקצוע בווריארס, אבל בסדר. זה רק האשמה, לא צריך להתייחס אליה. 18-7-8, כן, לא שורה מחרידה, אבל זה לא הופעת על. אבל סטף בתקופת על. וטלפז, בגלל שתמיד עמדתך נחשבת, אני הכנתי כמה נקודות שאני עוד מעט אגיד, אבל אני קודם כל רוצה את התייחסותך לתזת העל שלי, שמה שהיה חסר לנו בסטף, גם בעונותיו הטובות, והיו שתי עונות שאני מזכיר לכם שהוא היה MVP של הליגה, עונה אחת שהוא היה קונצנזוס, ושנה קלנדרית שלמה, ברוב אנשי העולם הכתירו אותו כשחקן הכדורסל הטוב בעולם כרגע, ומי שלא זוכר את זה, יכול לעשות גוגלים או לחזור בזמן. אני אומר שמה שהיה חסר בסטף, ועל זה גם היה המכתב שלנו בהתחלה והכל, זה עד כמה יש בו את הרוע הזה, עד כמה הוא יכול פשוט להיות לבד, ולשחק לבד, ולקחת לא רק משהו שהכל מושלם, והכל תנועה, וקליי, ודורנט כשצריך, ודריימונד עם המסירות שלו, ולפנות אותו, ורוב הזריקות שלו, הוא גם הרבה פעמים פנו, עד כמה הוא יכול לשחק לבד, ולעשות דברים, וזה כן דברים שאנחנו אוהבים, כנראה, וגם מתייחסים אליהם, ועכשיו העונה הזאת שוב, אני לא פה מעודד את מה שקורה בקבוצה, כאילו את האינדיבידואל על פני קבוצה, הם במאזן, בוא נגיד, 500 ומפלרטטים, משחק למעלה, משחק למטה, אבל אני, תלפז, אומר שהעונה הזאת, כן, באמריקה, בספורט האמריקאי, בספורט הזה שגם הדבר, העונה הזאת מוסיפה לו. העונה הזאת מוסיפה לרפרטואר הכללי, לרזומה הכללי של סטף קרי, ואני אומר לך שאתה מסתכל עליו, ואני יודע שתלפז מסתכל הרבה, ובטח גם עמית, אבל אני רואה את סטף הרבה, כי אני מאוהב, זה הכדורסל הכי טוב שלו. זה הכדורסל הכי טוב שלו. כשמסתכלים עליו לבד, הכדורסל הכי טוב שלו, אי פעם. רק נזכיר, האיש בן 33. תלפז, תתייחס קודם לזה, ואז יש לי כמה נקודות.
תראה, אני לא יודע אם זה הכדורסל הכי טוב שלו, אבל זה כדורסל מדהים. ואני אגיד למה אני לא יודע את זה, כי מבחינתי, הכדורסל הכי טוב של שחקן ברמות האלו, ואנחנו מדברים פה על all time great, זה בא לידי ביטוי,
ניצחונות.
בהחלטות האלה של... של קודם כל, איך גורמים בסוף להביא את הניצחון הזה, וזה פשוט סיטואציה שונה לגמרי, שעכשיו הוא צריך לסחוב קבוצה, ולהיות הכוכב היחיד האמיתי, והברור שיש בקבוצה הזו, ברמת ה-All-NBA, ולכן ההחלטות שלו הן שונות, והוא צריך פתאום, אני מסכים איתך מה שאמרת קודם, של זה מוסיף לו, כי פתאום הוא צריך לעבור דברים, שהרדן עבר, וכל כך הרבה גדולים היו צריכים לעבור, ואיכשהו, עם העלייה הזו שלו בגולדן סטייט, מהרגע שהוא נבחר בדראפט, והם היו קבוצה צעירה שבחרה את קליי בדראפט, ואחרי זה את גרין, והוא נפצע וחזר, ולאט לאט כל הקבוצה הזו עלתה ביחד. אז לא היה לו את הדבר הזה. ולכן אני לא יכול לבוא ולהגיד, זה הכדורסל הכי טוב שלו, כי כדורסל הכי טוב זה של אחד כזה, זה העובדה שדורנט היה מצוין לידו, והעובדה שקליי היה מצוין לידו, ודריימונד, ואיגוודאלה ושון ליבינגסטון וכל מה שאנחנו יודעים על הקבוצה אחת הגדולות בהיסטוריה שרצה שם. ולכן זו דעתי לגבי זה, אבל לבוא ולראות את הדברים שהוא הוסיף העונה, הכוח שהוא הוסיף קודם כל לגוף וברמה המנטלית, ולהראות את היכולת הזו, ועדיין אגב לא מעט ביקורת יש על סטיב קר שהוא לא שחרר את סטף עוד יותר להיות סוג של הרדן ולעשות עוד יותר פיק אנד רולים ובידודים, אלא עדיין מנסה לפחות בחלק גדול מהזמן לסדר את התרגילים האלה שסטף מגיע מכל מיני תנועות בלי כדור, אבל כמובן שכדור אצלו הרבה ביד, ויפה לראות אותו איך הוא מפעיל את האחרים, כולל שחקנים שהם לא טופ, והוא הולך עליהם ומאמין בהם, ופה אנחנו רואים סטף מנהיג שיודע לעשות גם שחקנים פחות מוכרים ליותר טובים, לא רק שחקנים טובים למאוד טובים, גם שחקנים שהם גבוליים ברוטציית NBA, לתת מהם ביטחון, זה אלה תכונות מאוד מיוחדות, ואת כל זה אנחנו רואים, ועדיין, כמו שאמרת, הם כרגע נראים בכיוון של פליין, ואפילו יכול להיות פליין, על זה מתחרים כרגע, אם זה יהיה מקום 7-8 שזה, בוא נגיד יותר ריאלי, אם כבר זה הקרב עם ממפיס, כרגע זה 8-9 שתי הקבוצות האלה, גם סן אנטוניו שם, אז סופר חשוב כל מה שיקרה פה, כנראה שהם ילכו לפליין, וזה יהיה עוד, תהיה עוד חוויה. זאת אומרת, רק תחשוב על פליין עם סטף במשחק של, אתה יודע, זה ישר, one game כן. שחייבים לנצח.
סטף נגד ג'ה.
סטף נגד ג'ה. אז רגע, אז בואו רגע, שנייה, קודם כל, אני כמה דברים על סטף, שחיפשתי, חשבתי, האזנתי, קראתי. צריך לזכור גם את תלפז, התחלת להגיד את זה, כשהוא לא משחק טוב, זה לא שהקבוצה שלו מפסידה. הקבוצה שלו בטוח תפסיד. כשהוא לא משחק טוב, הקבוצה שלו תובס רוב הזמן. אוקיי, זאת אומרת שהוא חייב לשחק טוב, כדי לא להיות מובס, שזה שונה. ואם אתה חושב, תסתכל רגע עליו, על סטף, שהוא היה ב-2016, מקום ראשון או שני בעולם, בדירוגים הקראים של רוב האנשים, ולאחרונה הוא ירד. זאת אומרת, איפה אתה שם אותו, נגיד, אתה יודע, כל שיחות חבר'ה והכל, של דירוג חברי וזה, הוא בטוח לא טופ 3, אצל אנשים. ואני, אצל רובם הוא גם פתאום לא טופ 4-5. ואתמול האזנתי בפודקאסט של, היו שם שני עיתונאים גם שמסקרים אותו, בביי, והם סיפרו שהוא קורא כל דבר, על עצמו. מה שגם התחיל, שאני מפחד שהוא באמת האזין לקטע שהיה עליו אצלנו, אבל... בסדר.
אם הוא באמת הזין והחשבון בנק שלך לפחות, עזוב את שלי, אבל שלך לא התנפח משמעותית, אז אני לא יודע. אני מכיר אותו כאיש נדיב.
אני קודם כל לא יודע כמה נדיב, אתה זוכר שהיה פה בן אדם שסיפר, טוב, בסדר. קודם כל, רגע, הוא חייב לקספי פיצה? אני כבר לא זוכר. בקיצור, הוא קורא הכל, אמרו, ואתה יודע, זה תדלק אותו בטוח הדבר הזה, נזכיר עוד דבר. הוא שנה שעברה היה באוף, אוקיי? וגם זה בטוח עזר בגיל והכל, המנוחה הארוכה הזאת, וכנה לראות את העונה הזאת מהבית, את הבועה ואת הכל, ואתה לא בדיבור, אתה לא בשיח. אני מזכיר שהעונות האחרונות בגולדן סטייט היו כששחקן אחר זכה ב-MVP, אוקיי, של הגמרים, של דעתי, אגב, אתם יודעים שאני אומר את זה, שסטף נשדד בפעם השנייה, נשדד. היה צריך להיות לו שני MVP, אחד, כשגודלה קיבל, אבל בסדר, יאללה. והשני, כשדורנט קיבל. השני של דורנט היה חייב להיות של סטף, זה שוד. לא נעים, אבל בסדר. ואתה יודע, עוד דבר לגבי סטף, כמו ניסיתי לחשוב על זה, כי דיברו על זה גם בפודקאסט, כאילו על כמה הוא אהוב, ואז ניסיתי לחשוב, תלפז, אני יודע שאתה תעדן אותי, אבל אני ניסיתי לחשוב, הרי זה עידן, אנחנו רואים ב-NBA, שכולם בסוף עוברים, כמעט כולם. נכון? כאילו, כוכבים על, כוכבי על בסוף עוברים. עזוב שסטף לא עובר, והוא המון שנים באותה הקבוצה, אני מנסה עכשיו אם יש פן בייס, כאילו אם יש מחנה אוהדים של קבוצה מסוימת, שאוהב שחקן בקבוצה, וקשור לשחקן בקבוצה, יותר משהווריורס וסטף, הקשר הזה בין השחקן, המקום ואוהדיו. אני ניסיתי עכשיו אתמול, ואני מודה זה היה מאוחר בלילה, ואני פצוע, אבל אני לא עלה לי אף שם. לא עלה לי שם.
לא, תראה...
וזה יפה לראות, אגב, אני, אגב, למה דיברו על זה? כי כאילו היה את הדיווח, פתאום לייקרס, שטויות כאלה, וזה, אמרו, אין סיכוי, הוא פה, הוא שלנו, זה. אז חשבתי גם על זה. אחלה סטף. יש מישהו תלפז?
לא, יש אולי מישהו, יש כמה שהם פשוט מתקרבים ללבל הזה, אבל אין להם את השנים.
ברור, בסדר.
אין להם את השנים, אבל נגיד לוקה בדלאס, אני בטוח ש...
אז זהו, זה בדיוק השם גם שנתנו.
דני בוויזרדס.
כן, אז זה בדיוק השם שגם נתנו, זה...
דני בוויזרדס בישראל, אם אתה עושה פר אחוזים, אתה יודע, זה...
אני, תקשיב, לוקה בדלאס, זה כאילו אתה אומר, אולי זה יקרה. בסדר, אני מדבר על משהו נוכחי. אין דבר כזה. אני אומר לך, זה כאילו, הם דיברו שם עליו, על מה שאתה יודע, על הקשר שלו לעיר, ועל קו השועדי וזה, נגיד, אמרו שאם, אם סטף נגיד, ככה הם אמרו שם, אם סטף, יודיע שהוא עוזב ללייקרס, יענו יעשה משהו כאילו, the decision, כן? אומרים שכאילו, שריפות. עכשיו, לא ישימו את סטף גם הם אומרים. לרגע, סטף יכול לבוא ולהגיד, בא לי לעזוב, וזה, יחסו על לייקוב. תביא, ככה אמרו, כאילו, עד כדי כך, זה, אז עכשיו אני מחבר את כל הדברים האלה, וזה כאילו נראה מצחיק, שאנחנו משחיתים כל כך הרבה זמן על קבוצה שהיא ב-500, שאגב, אתם יודעים שהייתה זוכה באליפות עם קליי, לא נפצע, אבל זה דבר אחר, דבר אחר, דבר אחר. וסטף זה, אני אסיים בזה, בעידן הזה שבו מאוד מאוד קל לכולנו לפעמים להחמיץ משחקים, ולהסתכל על הסטטיסטיקה ולחשוב שאנחנו יודעים מה קרה, סטף מכולם, וזה אני עומד מזה, ואני יודע שתלפז תמיד מעדן אותי, אבל הוא לא יעדן אותי. הוא לא יעדן את זה. ואני אומר את זה כמעריץ לוקה, כן? אין מישהו שיותר כיף לראות. אין מישהו שיותר כיף לראות עכשיו. ויוקיץ' אדיר לי לראות. ואני יודע שאיפה לשבוע שבועיים כתבתי שכרגע יוקיץ' הוא הכי טוב לצפייה. מדבר אבל עכשיו כללי, אני לא פה חביתה. אני מת על יוקיץ', כיף לראות את יוקיץ', כיף לראות את לוקה.
בוא נתחיל ככה, אתה חביתה?
אני חביתה. אבל אני מדבר איתך עכשיו.
אבל אני איתך.
אני מדבר ככה, הנה, אני אסביר את חביתותי. יוקיץ', ישבתי בלילה וראיתי את המשחק, וכתבתי את זה ברגע שראיתי, כי זה באמת ככה, הוא עושה דברים מגניבים, אבל אני מדבר איתך עכשיו, יוקיץ' הוא מדהים, כי אתה תמיד רואה מה הוא עושה, ואומר, איך הוא עושה דבר כזה עם גוף כזה, נכון? איך זה יכול להיות? סטף זה הכדורסל בהתגלמותו, וזה כבר אמרתי, אז אני לא חוויתה. לברון חוצב, אוקיי? סטף זה כאילו כדורסל, קיים יחסי מין עם משהו אחר, כי כועסים עליי פה מגדרי, זה יכול להיות גבר, מה שאתם רוצים, ונולד הדבר הזה. ואין דבר שיותר כיף לראות כשסטף עושה את הכדורסל הזה שלו, אני נהנה בטירוף, אז זהו, זה אני.
אני אלך איתך, אני לא זוכר כבר עם מי דיברתי על זה, אבל בדיוק ממש, כאילו האיש, הבחור הזה נולד למשחק. הוא נולד למשחק, הוא מהכדרור, מהתמונות שאנחנו מכירים עם אבא דל, אז הוא בטוח נולד לקלוע, אין בכלל שאלה, הגנים במשפחה הזאת של קליעה, זה לא הייתה משפחה קולעת כזו, וזה כולל את משפחת ברי, ריק ברי, הקלה הגדול, וכל הבנים שלו שהיו שחקני NBA, אבל זה לא, אין מה לעשות, זאת אומרת, זה לא רק שהוא קלה טהור מעולה, אלא כל האלמנטים האלה, תוך כדרור, תוך כנפילה, בעיניים עצומות, ביד שמאל, בהוק שוט מחצי מגרש, פשוט האיש נולד לקלוע, והמסע שלו הוא מסע אדיר בליגה, ואגב פציעות, העונות הראשונות שלו, אני אזכיר את זה עוד פעם, בפעם המיליון לטובת הצעירים ששומעים, בשנים הראשונות חשבו שיש לו קרסול רגיש כל כך, שהוא לא יוכל להיות אולסטאר, הוא קיבל חוזה שאז היה חוזה שחשבו שהקבוצה משוגעת לתת לו אותו, 44 מיליון דולר לארבע שנים, כי הם לא ידעו כמה הוא יוכל לתת עונות שלמות, אז זהו, אז ההתאוששות, היכולת עבודה שלו, וזהו, בוא נתקדם, כי עוד פעם, הכל טוב, הוא הפסיד, וניצחנו אותו פעם שנייה עונה, אגב.
נכון, נכון, נכון.
וזהו, אני פשוט...
אז נסיים רק בזה, כי אני פשוט נסיים רק בזה, כי אני יודע כמה אתה אוהב את מרוץ ה-MVP. יש משהו שהוא יכול לעשות?
כמעט שלא, אלא אם... נגיד הם ינצחו את כל המשחקים מעכשיו עד סוף העונה, סתם בוא נלך על הדבר כן. הזה, כן. זאת אומרת שהם יסיימו את העונה עם מאזן 42-30, מאזן 42-30 יש כבר סיכוי שיכניס אותם לטופ 6, אם הוא עושה את זה, אז אם הם בטופ 6, הוא צריך להיות בטופ 6, זאת אומרת מחוץ לפליין, או לפני מה שנקרא כן. בדירוג, אז זהו, שאלת, קיבלת.
שאלתי, קיבלתי, בלעדיו בדקנו, Warriors 1-8. את מי ניצחו בלעדיו? האם זה גם אתכם? בסדר, לא זוכר את זה. אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה. בוא, רק שנייה.
אני אעזור לך, אני אעזור לך.
אני כבר רואה, אבל יאללה, בוא תוביל.
אני אעזור לך, כי אני אעשה מזה, אני אשלב פה פינת שיימינג.
נו, אני יודע, שהיא על שם סטף קרי.
רוקה מהרגיל שהיא על שם סטף קרי, ואנחנו מודים לו על זה, כי הוא בעצם הראה לנו פה מודל עסקי, שגם אם אנחנו, יש לנו סבלנות, וגם אם זה לא קרה עונה, ועוד לא בנית בית חדש, אתה תבנה בית חדש על הפינה הזאת.
אז רגע, תלפז, אני ארים לך. אני חושב שאני יודע מה אתה רוצה להגיד. אני מרים לך, אוקיי? יש לנו כמה חבר'ה מהטוטו פה, אני מקריא לך פה את יחסי האימורים לזכייה.
כן.
לפי סוכנות האימורים הישראלית, שאגב זה דומה, אז בסדר. במקום הראשון, לא, נתחיל ככה, סליחה. אני רוצה להרים לו. גולדן סטייט, עליה דיברנו, פי 75. אוקיי? מי שרוצה, אני אמרתי את זה בתחילת השנה, אני חייב להיות אחראי ולהגיד לכם, וואלה, מי שבא לו סבבה, אני לא אחראי. דנבר פי 14, פילדלפיה פי 10, מיאמי פי 20, בוסטון 25, סליחה על השינוי סדר, מילווקי 6.5, קליפרס ששלחתי לתלפז אתמול ציוץ עליהם בלילה והוא לא ענה לי, קצת נעלבתי, אבל בסדר, פי 5, שווה גם לתת איזה מילה עליהם, לייקרס עם 3.30, ובמקום הראשון, בשוויון עם הלייקרס, אתמול היה קצת מעליהם אפילו, במקום הראשון לגמרי, ברוקלין נץ. כלומר, את ההרמה לתלפז אני מסיים בשורה הזאת. ברוקלין נץ, גם על פי ווינר, היא הפייבוריטית לזכייה ב-NBA. תלפז, בלי קשר, נראה לי ירצה להגיד משהו שקשור בנושא.
תשמע, קודם כל, אני שמח שחשבון בנק שלך הולך לגדול, כי אני הולך לתבוע אותך דיבה. ואז אני יודע שאנחנו חולקים, מעבר למה שתשלם לי רגיל, כאילו על ההכנסות מפינת השיימינג, אני הולך לתבוע אותך דיבה, כי עניתי לך על הטקסט של הקליפרס. פשוט אתה, אני לא יודע מה קרה לך, אבל אולי הלכת לישון מוקדם.
נכון, שיט, הוא ענה לי, אפשר גם לדבר אליהם. שיט. לישון מוקדם, הלוואי.
יש פה תביעת דיבה.
אוקיי, סבבה.
אתה לא יכול לתקן, אתה עכשיו כבר בפיצויים.
אגב, אני רק אוסיף שבאופן מדהים, פורסמו יחסים לתביעת הדיבה של תלפז נגדי, ואני פייבוריט של 1-6.
ידי. אז עכשיו ככה.
כן.
ברוקלין נטס, לא יעשו את זה, העונה. אני מודיע, הנה, ותקליט את זה, ואני אומר, לא תהיה אליפות לברוקלין נטס, אני מכריז עכשיו, ואני אפילו אומר שאני לא בטוח, לא חושב שהם יגיעו לגמר המזרח. אני אומר את הדברים האלו, כי הפציעות, too much. וראינו את זה עם הקליפרס בעונה שעברה, זהו, כבר לא נשאר להם זמן להתחבר, הייתה ידיעה לפני יום או יומיים של ג'יימס הרדן, עוד סטבק עם ההמסטרינג שלו, שזה שריר הירך האחורי, שהוא תמיד מאוד מאוד טריקי, כי הוא מאוד עדין שם, זה שריר מסיבי, שוב, אנחנו היום חצי רופאים, אבל הוא חזר, עכשיו זה שחקן שלא נפצע הרי כל הקריירה, אבל הנה זה קרה, קרה שהוא הגיע לברוקלין, והוא היה בחוץ תקופה, חזר ופתאום הרגיש את זה עוד פעם, ואז כל פעם שאתה מרגיש את זה עוד פעם, זה כאילו חזרת לסקוואר וואן, ואתה מתחיל מההתחלה, ואז הייתה ידיעה עוד פעם שזה קרה, זאת אומרת, אני כרגע אומר שהוא לא יחזור לשחק, אולי ישחק משחק אחרון של עונה רגילה, אם הכל יהיה בסדר, על קווין דורנט אנחנו רואים כל הזמן, והוא חוזר, מחזיק את הרגל, לא מצליח לייצר משהו רצף,
בטח.
משהו רציף מבחינת הכדורסל שלו, ולכן אני טוען שפשוט עם כל מה שקרה, זאת אומרת למרקוס אולדריץ' פרש, ובעצם שמט מצוין וקיירי אנחנו מכירים, עכשיו שוב, אם יהיה להם את דורנט וקיירי, שניהם בריאים ב-100%, הם יכולים לעשות עונת פלייאוף אדירה עם מה שקורה. אבל אני פשוט טוען שאני לא רואה איך דורנט יוכל לשחק כמה סדרות, כמה סיבובים, מבלי להחמיץ משחקים, וזהו. עכשיו אני אגיד, בנוסף לכל מה שאמרתי, הלוואי שאני טועה, כי אני מת לראות את הקבוצה הזו רצה עם השלישייה הזו בפלייאוף משחק אחרי משחק. אז הלוואי שאני טועה, אבל אני עכשיו אומר, חד משמעית, מי שחושב על לשים כסף על זוכת ה-NBA, בטח ביחסים האלה לא כדאי, אבל גם אם ברוקלין ירדו, אני לא הייתי שם שם כרגע כסף. אז זה שיימינג ראשון, והלוואי כן. שהשיימינג יעבוד גם פה, והם יראו לי שטעיתי. עכשיו יש לי עוד, כן. עוד שני מיני שיימינג.
יאללה.
אז אני רוצה להגיד שהכוח שלנו כל כך חזק, שאפילו אם אנחנו רק מתכננים שיימינג על קבוצה, היא כבר מתוששת.
אמת.
ובתחילת השבוע היה לנו תכנון לעשות שיימינג על מיאמי. שם היה ג'יימי בטלר בא ופתח פה על השחקנים, and we're soft, ולא לקחו ריבאונד, והכנתי לך 3 משחקים שהם הפסידו ברצף, במינוס דו ספרתי בריבאונד. Mm-hmm. זאת אומרת, אז עזוב את שאר הנתונים, חוץ מזה שהם מפסידים, הם פשוט לא לוקחים ריבאונד. מה קורה?
כן.
אז מאז הם לוקחים ריבאונד, הם מנצחים 3 משחקים, כולל הבוקר, אז זהו, אז הנה אחת שרק רציתי לציין את זה, ועכשיו יש לי שיימינג חדש, חצי, כי אני מפחד, כי זה, כאילו, זה שיימינג הכי קל בפינה שלנו, כי אנחנו הרי, הפינה, המטרה שלה זה לרדת על מישהו, ואז שהוא יראה לנו שטעינו, אז הנה הכי קל, דיים לילארד, דיים לילארד, אוקיי?
דיים
תזכרו,
time.
תקליטו, הוא לא פוגע, תקופה, 10 משחקים אחרונים, הוא ירד ל-38% מהשדה, ורק 21 נקודות, לעומת, לעונה, שהוא היה סביב ה-30, ועכשיו כבר הממוצעים שלו ירדו ל-28.7, עכשיו למה אני גם אומר את זה, כי אני את המכירות הזה, תמיד קודם כל מתחיל ממה הקבוצה עושה, 3 הפסדים כבר לקבוצה רצופים, כולל בנקודה, זאת אומרת, איפה דיים טיים, אז הפסידו לדנבר בנקודה הבוקר, לפני זה לבוסטון בנקודה, כשמקלום מחטיא את הזריקה האחרונה, אז אני רק אומר, ושוב, זה קצת פציעות, אני חושב שלילארד מוריד קצת, וזה חצי בתכנון, אבל כרגע הם בלחץ גם על המקום השישי, זאת אומרת כי הם יידרדרו, בצורה כזו שאנחנו כבר לא חושבים שיש סיכוי שהם יעברו את הלייקרס, שכנראה ישרדו, ואנתוני דייביס אמור לחזור, אולי אפילו הערב, ולברון בטח שבוע הבא, אז הם כבר לא יתפסו את הלייקרס, והקרב שלהם הוא מול דאלאס, ואולי גם מול ממפיס, על לשמור על מקום שש. במערב, זהו, רק אומר את זה פה, אני חושב שלילארד הולך to flip the switch בקרוב, אבל כרגע צריך להגיד את האמת, ואלו המספרים, וזה מה שקורה בתקופה האחרונה.
קודם כל, תראה, אני צריך להגיב אחורה, אז לגבי ברוקלין, כן. רק נגיד 186 דקות, עדיין לדעתי, זה לא השתנה, 186 דקות,
כן,
הם
כן, שיחקו, שבעה משחקים ביחד.
שיחקו זה... השלושה, שאומרים את זה בדקות, זה נשמע אפילו פחות, כאילו... אבל לא נותר אלא להסכים, תלפז, הקטע שתקשיב, מה שמסקרן אותי בתשובה, בהצהרה שלך, זה נגיד הייתי מבטיח לך, שהרדן ודורנט בריאים כל הפלייאוף. מה זה נותן? זאת אומרת, אנחנו מחכים כאילו לשלישייה כל הזמן. אני חושב שגם כשניים זה מדהים, 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 בריאים. מן הסתם, השניים היותר מפחידים זה דורנט והרדן כרגע, בפציעות. קיירי, כשהוא לא מגיע זה כי בדרך כלל הוא רוצה לעשות איזו הרצאה על, על תחליף אוף טבעוני, ב, אתה יודע, בערי קולורדו, פלוס איזה, אתה יודע, אחד או שניים.
תשמע, אם אתה מבטיח לי ששניהם בריאים, בריאים זה אומר, השחקנים שראינו כשהם, כשהכל בסדר, זאת אומרת שאתה לא חושש כל שנייה על כל פעולה שלהם, אז אני משנה את העסק, כאילו אני עדיין נגיד, חסר שם משהו בחיבור, ואנחנו באמת לא יודעים מה קיירי נותן, אבל אני פשוט חושב שיש שם איזשהו מערך כרגע, שמוריד לחצים, גם מהרדן את הלחצים, לחצי הפלייאוף שאנחנו מכירים, וגם מקיירי, כשהוא יודע אולי שהוא לא האחד, אז הוא יכול, לא יודע, זאת אומרת, אז אני מאמין שהוא, זה אולי הכי טוב שאנחנו יכולים לקבל מקיירי, זה כשהוא באמת לא הבן אדם שהכל על הכתפיים שלו. אבל אני פשוט טוען שיש שם יותר מדי, איך קוראים לזה, moving blocks, דברים באוויר, כדורים באוויר, וגם אם הם יתחילו את הפלייאוף כשהם שלושתם מוכרזים כבריאים, אז יצוצו דברים, ופשוט אני מסתכל עליהם, ואני אומר כרגע, זה שביר מדי. ולכן, גם כשאתה מסתכל שוב על הדוגמה מהקליפרס, מה קרה שם? לא נבנתה כימיה, כל העונה מכל הלואוד מנג'מנט והפציעות, ופול ג'ורג' תמיד משהו, ולקוואי כל הזמן אין את הרצף הזה, אז זהו, אז לכן אני פשוט אומר את זה על ברוקלין.
הפסקה האחרונה, לספר לכם, על החברים שלנו, מזרני פנדה, מותג האונליין הגדול בישראל, למוצרי שינה. אני בפרק הבא כנראה אתן עוד מישהו, חבר של הפוד, שהזין, הזמין והתלהב, לא נעים לי עכשיו, אבל אני בונה פה מתח. בינתיים, עמית, מה שאנחנו עושים פה עכשיו, זה יש להם שלושה סוגים של מזרנים לפנדה, ומזרנים זה משהו שעובד מאוד טוב אצלם, וכבר אמרתי לכם מה החבר'ה שהזמינו חושבים על זה, אבל עכשיו, עמית, אתה תלהטט פה בפינה, כי יש שלושה סוגי מזרנים, ונתת לך שיעורי בית, כי אנחנו בפרק NBA, יש מזרן ג'וניור, יש מזרן קלאסי, ויש מזרן פרימיום, ובאתר שלהם, pandazzz.co.il, אתם יכולים לראות את היתרונות, ואת מה כל מזרן, עד כמה הוא יתאים דווקא לכם, ואנחנו פה בפרק NBA, אז אתה נתבקשת לבחור איזה שחקן NBA מזכיר לך איזה מזרן, לפי ביצועיו העונה, ואני ידעתי מי אתה תבחר בג'וניור, ולכן אנחנו נשאיר את זה לסוף. אבל מי הקלאסי שלך?
הקלאסי זה יוקיץ', הכי value for money מה שנקרא.
אוקיי, אני מדמיין אותו ככה, מדמיין אותו כמזרן.
כן, אתה מדמיין אותו.
אוקיי.
הוא מקבל בחוזה שלו רק 30 מיליון דולר לעונה.
קלאסי.
בממוצע.
קלאסי.
אבל הוא בדרך כלל MVP.
יפה, אז אולי נשדרג אותו לפרימיום אחר כך, אבל מי הפרימיום עכשיו?
בחוזה הבא שלו. הפרימיום שלי זה הגוט.
אתה מבין.
לברון ג'יימס.
אוקיי, מספר 2 אי פעם.
איך אפשר?
סבבה.
שהוא אצלך, אנשים באים עד אליך כדי לראות אותו, ואולי עם המזרן פרימיום שלכם, אנשים יבואו עד אליכם כדי לראות את המזרן.
מי שרוצה לנסות לשכב על לברון ולהגיד לנו אם זה נכון או לא, מוזמן, והג'וניור!
ג'ה פאקינג מורן.
ברור, אתה כזה ילד, זה היה ברור לי, אבל בסדר, שמע, באמת מתבקש.
צעיר, קופצני.
כן, כזה פלאפי כזה עדיין, כן.
כן. הוא כבר לא רוקי, זה לא מזרן של תינוקות, זה לא בא...
לא, בדקנו אותו, הוא לג'יט, אבל ג'וניור.
ומפיס השקיע בו, תשקיעו גם בילד שלכם, תנו לו מזרן.
יאללה.
והוא מחזיר לה, ויחזיר לה.
pandazzz.co.il, עמודי המזרנים, בחרו מזרן, הנחה גם יש באתר, אבל יש על כל ההנחות שבאתר, יש עוד הנחות של הפודיום בקוד קופון, אז קוד קופון POD, אז ככה וככה וככה וככה, פוד, פוד באנגלית, בחזרה לפרק. אוקיי, טלפזוס, בוא קצת, אגב פציעות ואגב דברים, אז היו המון, גם באמריקה, היו עכשיו המון סגמנטים, אייטמים על הדבר הזה, על א', האם יש עלייה בפציעות או לא, ב', האם פה שחקנים מתבחינים או לא, ג', האם היה צריך לחשוב אחרת על מבנה המשחקים, ובגלל כל העניין קורונה לא היה הפסקה וזה, אתה יודע, סטיבן אי, חבר שלך גם, אמר דברים, עמדתך.
אני חושב שזה נורא סקסי לדבר על זה ולהגיד, תוכנים אותם ואין ספק שיש עלייה במספר המשחקים בשבוע, מ-3.4 משחקים לשבוע, בתקופה עכשיו, מאז פגרת האולסטאר הממוצע, הוא כמעט 3.8 משחקים בשבוע, זה הבדל, זה הבדל של יותר מ-10%, אבל אני חושב שהזעקה הגדולה קמה אחרי הצולבת של ג'מאל מרי, שאפשר גם להסתכל על זה בשני אופנים, זאת אומרת, דווקא הוא לא היה לו אומס על הרגל הזו, כי הוא כבר היה בחוץ כמה ימים לפני זה, זאת אומרת, זה לא בא בתקופה, כי דנבר באמת באותו זמן שיחקה 6 משחקים ב-9 ימים, שזה באמת too much, ואחד משמעית זה too much, הליגה ידעה את זה, אבל שהיא נכנסת לזה העונה, אנחנו מכירים הרבה זמן כבר, ואתה יודע גם מה אני תמיד אומר על זה, ולמה זה בא, ויש פה 3 אותיות, מתחיל בכף ונגמר בפי סופית, ובגדול, עכשיו אפשר גם להסתכל על ג'מאל מרי, ובעצם הוא היה פצוע ברגל השנייה, ואז דווקא אולי בשיקום, מזדרזים, ולפעמים אז זה מייצר איזשהו עומס על הרגל הבריאה, ואולי זה היה, לא נכנסתי, לא קראתי גם לעומק את הדברים האלה, אני חושב שבגדול, כולם מבינים, ובכלל הליגה הרי זזה לשם בשנים האחרונות, לרווח יותר, להתחיל שבוע מוקדם יותר את העונה, שזה פעם זה היה סוף אוקטובר, ואז זה זז לפני קורונה ל-22 באוקטובר, עם יותר ריווחים, ופחות ופחות back to back, אני חושב שזאת תהיה השאיפה, זה ברור לכולם שלשם הולכים, עם כל הרפואה וכל הטכנולוגיה, ולגבי הקבוצות שמורידות שחקנים בצורה יזומה ולא לוקחות צ'אנסים, בטח שאפשר להביא. זאת אומרת, הן מעדיפות את זה, מאשר הלחץ הזה, וזהו, אין פה מה, אני לא חושב שיש הרבה מה לעשות, זו עונה שהיה מאוד קשה לארגן אותה anyway לליגה, ורק לקוות, כי הרבה פה זה מזל, הרבה זה אומס, ולקוות שהקבוצות ימשיכו לשמור על השחקנים שלהם הכי טוב שאפשר, ואני חושב שהם עושות את זה בגדול.
בוא מילה באמת, אז על הקליפרס ששלחתי חציוץ, ולא הגבת.
הקליפרס ניצחו.
נקריא, רגע, בוא, שנייה, אז בוא, אם כבר דיברנו על ציוץ 5 פעמים, בוא רק נקריא את השורה הסטטיסטית, ודעתי זה בלי הלילה. אז היו 17-5 בציוץ, בוא נגיד, הלילה, מאז פגרת האולסטאר, מקום ראשון בניצחונות, מקום ראשון בהתקפה, אופנסיב רייטינגס, מקום ראשון מהשלוש, מקום, טוב, זה נט רייטינג, לא נכניס אתכם לזה, רביעי באחוזים מהשדה, וחמישי בהגנה. וסטאט מיוז מסיימים את הציוץ בהכרזה, The hottest team in the NBA right now. תלפז.
אז תשמע, הרבה פעמים דיברנו, אני לא יודע כבר אם פה, אבל על הניצחון המאוד יפה של הלייקרס על ברוקלין, לפני כשבועיים או 10 ימים זה היה.
כן, איתי בחמישייה.
בלי אף אחד, בדיוק. הקליפרס עשו את אותו דבר הבוקר, ניצחו את ממפיס, 12 פרש אחרי שהיו בפיגור גדול, בלי קוואי, בלי פול ג'ורג', ואפילו בלי רג'י ג'קסון, שבזמן האחרון אחד האנשים החשובים כסקורר מחליף בהדר חלק מהחבר'ה. וזהו, הם עשו את זה עם לוק קנארד במשחק סטי העונה, 28 נקודות, ומרקוס מוריס במשחק מצוין, וטרנס מן, שהוא אחת התגליות של העונה הזו. יש שם משהו טוב, משהו טוב נבנה, ואם אני עדיין טוען, הם צריכים עכשיו שבועיים לשחק כמעט ברצף, כדי כן לייצר הרגלים, אני חושב שהתוספת של רונדו היא אדירה, ועוד נדבר עליה בפלי אוף, מנהיג, גאון כדורסל, אנחנו מכירים את הסיפורים,
כן.
וזהו, הם היו ממש צריכים את הפעולה הזו, ויש שם משהו מאוד בריא שקורה, והולך להיות במערב כמו שהדברים נראים עכשיו, שוב, הלייקרס עומדים לחזור ולהיות טובים, יוטה בריאה מאוד, פיניקס, יש שם טופ 5 קבוצות כרגע, בלבל אחר, כי דנבר, גם אחרי הפציעה של ג'מאל מרי, אגב, משחק טוב של קמפאצו, אולי הכי טוב שלו בדנבר, יוקיץ' שם, גם פורטר ג'וניור מעלה את המשחק, בקיצור, יש שם טופ 5 קבוצות אדירות, אז זהו, והקליפרס, אחת החמות שבהן, ואנחנו מכירים, אני חושב שסרג'י בקה, הוא שדרוג מהעונה שעברה, שדרוג הגנתי, ומשהו בכימיה השתנה, כשלו וויליאמס בחוץ ורונדו בפנים.
תלפז, אנחנו קודם כל מודים לך על הנחס הזה, על הקליפרס, שבדוק יפסידו לברוקלין בגמר, אחרי כל מה שאמרת, ושארנו כמה דקות, אמנם זה לא כדורסל, אבל תשמעו, איך שקרה סופרליג? ברור שהוכרזה הסופרליג בכדורגל, ישר דיברתי עם כמה אנשים, תלפז היה אחד הראשונים, ואני חושב שלמרות שעבר קצת זמן, והיו כמה טוויסטים בעלילה, תודה לאל, והיו שני פרקים כבר, שדיברנו על הסופרליג, נכון עמית? הפרק הראשון, התגובה המהירה להקמת הסופרליג, בדיוק. וקבענו פרק מיד עם הופמן, פרק חירום, והוא יצא פרק על פירוק הסופרליג. אבל טלפז עוד לא דיבר בנושא, ואתם כבר יודעים שטלפז הוא האיש המתאים לדבר בנושא, בגלל שלא רק שיש לו את ההבנה המקצועית וכל זה, אלא הוא גם היה בתפקידים בתוך קבוצות שהם תפקידי שיווק ומרקטינג, ומסקרן אותי לטלפז לשמוע את עמדתך. דיברתי המון בנושא, אני לא ארחיב יותר מדי, מי שרוצה לשמוע את דעתי יכול, אלא, כן, אני יכול להגדיר את זה כפיאסקו. טלפז, מה קורה? מה היה שם? עד כמה מטומטם הכל?
אז תשמע, אני רוצה להגיד ככה, ופה גם אני צריך את, מבלי שקראתי לעומק שוב על מה שקורה, כי זה, אתה יודע, זה בענף הזה של הכדורגל שבועטים.
אני יודע שקראת יותר מהרגיל, בוא נגיד, זה לא סתם משחק שקראת.
אני אומר ככה, בעיניי, קודם כל, בתור מה שהם רצו לעשות, אין ספק שהם רצו את המודל האמריקאי, ואני רוצה לתת קצת את הטיעונים עוד פעם, המיידיים על הנושא הזה. זאת אומרת, מנצ'סטר יונייטד הולכת וחותמת חוזה ספונסרשיפ ענק, של קרוב כבר ל-100 מיליון פאונד בשנה, או יורו, ועומד שם מישהו בצד השני ואומר, אבל רגע, מה אם לא תהיו בצ'אמפיונס ליג? אני לא עושה איתכם השקעה כזאת ארוכת טווח, וזה לא עוזר להכניס סעיף, אם אנחנו לא בצ'אמפיונס ליג, אז תשלם חצי. זה לא עוזר, כי אתה נכנס פה למותגים. אז אני אומר, תמיד כשמסתכלים על דברים ברמה הכלכלית, אז אם הם נסחרים בבורסה, אז תראו מה קורה. והמניות דיברו יפה מאוד. איך שיצאה הידיעה, כל הקבוצות שנסחרות, המניה שלהם עלתה. למה? כי פתאום כלכלית עסקית, אתה מסתכל ואתה אומר, או, עכשיו יש פה מודל ברור, ואני רוצה, עכשיו אני רוצה להיות חלק מזה, כי זה ברור מה הולך להיות פה. אין לי סיכונים. עכשיו, אני שמעתי אתמול אחד הדיונים ברדיו, ומישהו אמר, נדמה לי זה הרותם קמר, כן, דיבר בגלי צהל, ואמר, הנה תסתכל בכדורגל, היופי בכדורגל זה שלפני 20 שנה, אם היו עושים את השינוי הזה לפני 20 שנה, אז חלק מקבוצות הסופר ליג היו מרסי וכוכב האדום בלגרד, ואיזה מזל שלא עשו את זה אז, כי הנה הקבוצות האלה היום בכלל לא בטופ, ובעצם אני רוצה לענות לרותם ולהגיד אחלה, זו בדיוק הסיבה שהם רוצים לעשות את הסיפור הזה. זאת אומרת, אם הם היו הולכים אז לאיזשהו סופר ליג, אז כנראה שהקריסה שקרתה לחלק מהקבוצות האלה לא הייתה קורית. שאני לא אומר שזה טוב, אני רק אומר, אני מסביר, לנו מהצד, הכי טוב זה שיש מתח כל הזמן, ושכל משחק הוא חשוב, ושיש מתח נגד ירידה, וכל הסיפור, אבל אני רק אומר, תבינו אותם, וזה לא רק מתאוות בצע, אלא זה מלהבטיח את הנכס שלהם. עכשיו, עוד טיעון ששמעתי, זה שיכול להיות בעקבות זה, שהבעלים האמריקאים ייאלצו למכור, מה זה אומר ייאלצו למכור? הם קנו את ליברפול נניח, בהרמון כסף, והם ימכרו, הם יבוא מישהו שיציע להם הרבה יותר ממה שהם חושבים שמגיע להם. זאת אומרת, אם הם מאוד לא אוהבים את הנכס שלהם, רע להם בו, אז הם לא ייאלצו למכור, הם ימכרו אותו אם הם יקבלו הצעת מחיר. זאת אומרת, אנחנו בשוק חופשי. אז אף אחד לא ייאלץ אף אחד למכור, יש להם נכס אדיר. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד פה, בעיניי, הכישלון של הסופר ליג הוא כפול, והוא מגיע משני מקומות. אחד, שכשהם בנו את המודל של הליגה החדשה, הם היו צריכים לבנות ליגה שתהיה קרובה יותר למודל הקיים, ובעצם לבוא, ואני משלב את זה עם אסון PR, אוקיי? וזה, לפעמים אתה אומר, קשה להאמין שקבוצות ברמה הזו לא ינהלו את זה נכון, אבל לפעמים נופלים בעניין הזה של PR, נופלים הכי הרבה. היה צריך לצאת פה מערך PR שלם ושונה מראש, ומכין את הקרקע, כדי לוודא שלא יהיה, כדי להבין שכדורגל זה שונה מספורט האמריקאי, ובטח שונה מכדורסל באירופה, ושזה יבוא וזה יקרה. יש אנשים שצריכים היו לעבוד מאחורי הקלעים, ובעצם הם היו צריכים לצעוק לעולם, אנחנו מייצרים אלטרנטיבה, ואנחנו נעשה משהו מאוד דומה לוופה, רק בלי וופה, וממש להפוך את זה, לא הם יגידו את זה, אבל לוודא שאנשים יגידו של הוופה ופיפה, שתמיד יש עליהם את התדמית, השמרנים, המושחתים, שלוקחים הרבה כסף לעצמם, אז פשוט אנחנו מייצרים אלטרנטיבה כזו, וכן, הקבוצות המייסדות יהיה להם רישיון קבוע, אבל יהיו עוד 15 קבוצות שעולות כתוצאה מתוצאות ספורטיביות, זה דבר אחד שהם צריכים לעשות, ודבר שני, PR, 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 עבודה מראש, מול גם הגורמים הפוליטיים שהיו כאן, ולהסביר, ולעשות את כל הדבר הזה, כי כל הדברים ששמענו, הפרמייר ליג זורקים אותם, פרמייר ליג לא היו זורקים אותם בחיים.
לא.
מי שמשלם לפרמייר ליג את הזכויות האלה, לא היה מסכים בכלל להמשיך לשלם צ'ק אחד נוסף. זאת אומרת, יש פה כישלון.
שום איום לא באמת היה אפשר לבצע, כי הוא היה גרוע למאיים ולמאיימת.
בדיוק.
הדבר באמת שמסקר, כן, אמרתי.
תקלת PR, זהו. כן. זה מעל הכל. אבל שמה, גם הפורמט.
ברגע שאתה יודע, אנשים כמו נגיד, אתמול זה היה לדעתי מלדיני, אתה יודע, בכירים נגיד במילן אומרים לא ידענו, המאמנים לא ידעו, אבל עזוב, גם מעליהם, זאת אומרת, מנהלים בכירים, יש כאילו, היו, יצאו דיווחים, שמתוך 12 קבוצות, יכול להיות שהיו איזה 18 אנשים שידעו, אתה מבין? זה נראה לי התקלה הגדולה, ואני תמיד משאיר לכולנו את הצל של הספק הזה, כי אתה אומר אסון PR, אני נאלץ להסכים, אבל תמיד אני אומר, בונה, זה עסקים של מאות, לא יודע, מיליארדים, של מיליארדים, כן? לא, לא, לא צפית את זה, זה נראה לי מוזר. אני משאיר את הכוכבית הזאת על בז, יש דברים שאנחנו לא יודעים, ואולי,
בדיוק.
אולי יש פה איזה win-win, באמת עכשיו.
יפה.
אולי פה אנשים קיבלו את מה שצריך.
נכון.
ואמרו, תקשיב, יש פה win-win אמיתי. ואני יודע שאתם תגידו לי, אתה ציניקן, אתה זה, אבל חלס, תדעו בזה, אנחנו לא יודעים, מלא דברים. מה, לא יכול להיות שהוא עבר כסף או הבטחות בתמורה, ואז אמרו, win-win, אנחנו נרד מהעץ עכשיו, גם קיבלנו כסף, וגם נרד מהעץ עם התנצלויות, ונראה לקהל שלנו, שאנחנו חשבנו עליו, ואכפת לנו מכל מה שנאמר פה. אמרתי אתמול, רק חסר עכשיו שהם קראו חולצות, פאק סופרליג או משהו כזה, כאילו, אתה יודע, לוגו של ארסנל. אבל בסדר. טוב, תלפה, זה היה תמיד מעניין, כרגיל, אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה, את האמת אני אגיד, אני מתגעגע, אני רוצה שתבוא כבר פעם אחת, אבל בסדר.
כן, נעשה את זה.
אתה יודע, הוא מאמריקה פשוט. כולם בטח חושבים שאתה שם, כאילו, הוא ב-DC. יפה שאתה עולה בשעה כזאת. אז עד כאן להפעם, והחלמה מהירה לדני, ולי, חשוב. תודה רבה לטלפז, תודה רבה לעמית. אני מזכיר שיש פעילות, תחרות חדשה שלנו, כאילו בשיתוף אלצ'ור שחם, הפרסים, בוא ניתן קרדיט, הפרסים הם שלהם, התחרות היא שלנו, השופטים שלנו, ואתם צריכים להיכנס לפייסבוק, עמית כבר העלה לשם פוסט, ששואל מהו רגע הכדורסל הכי מרגש, מסעיר או משמח עבורכם. מה רגע הכדורסל הכי מרגיש, מרגש עבורכם, תכתבו את התשובות, הזוכות, על ידי צוות השופטים, ייבחרו ויקבלו חולצות של נבחרת ישראל, וכדורים של כדורגל, ותוכלו אחרי זה להמיר אותם בכדורי פוטבול או פינג פונג, סתם, לא באמת.
או כדורסל.
או כדורסל, כדורסל ניתן לכם. תודה רבה, אז ירון, תודה רבה, עמי, תודה רבה, איתי.
בכיף,
ביי. תעשו טוב. Seek